ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
במשפט הראשון של התפיחה שלו, שפות כאלה של חודשים של ספר הערוב הזה. היה אומר, אורות ישרות הקודש, ואורות לא קודש. אורות זה לא אורות קודש, לא אורות קודש, זה אורות קודש הקודשים. קודש, היה נגע הוצידה להסביר. קודש זה התכלית. קודש זו האידאה. קודש זו המחשבה תפילה. קודש זו המציאות המוחלטת שעומדת ביסוד קודש. יש ביטוי בגמרא בסנהדרין, שתיים שלוש מילים של חז"ל מגדירים מהות. יש ביטוי מה קדוש לעולם קיים, אף צדיקים לעולם קיימים. לענייננו, למען יושב קדוש זה מה שלעולם קיים. כלומר, קצר, קדוש זה נצחי, קודש זה עצם הנצח. הרבה מתחיל ביסוד היסודות, ואומרים חוכמות לידה שיש שם ראשון מצוי, וכל הממצאים לא נמצאו אלא מעמיקת הימצאות. למדנו שיש מציאות שהיא המציאות של כל הנמצאים, ויש את המקור של כל הנמצאים. זו אינה מציאות. מקור המציאות היא איננה מציאות, היא אמיתה במצוא. היא המציאות האמיתית, היא המציאות המוחלטת. כי המציאות כפי שאנחנו קולטים אותה, זה מציאות כפי שאנחנו קולטים אותה. זה לא מופלט. זה מצומצם במסגרת הקונספט, הקליטה, ההשגה, ההרגשה, החוויה, שהיא מצומצמת, מציאותנו מצומצמת. אבל המציאות המקורית, המציאות באלוקיותה, המציאות בשורשיותה, המציאות כפי שהיא נסתרת מצד המקור שמעוניין בה, זה המציאות, מי שנזכרת היא אמיתת המציאות. אמיתת המציאות הזאת זה הקודש. זו התכלית, זו התוכנית, זו המגמה, זה החיות המוחלטת של כל היש, נשמת הנשמה של כל היש. המציאות האמיתית, הנצחית, המגמתית, שכל היש אינו אלא מפרט שלה, הולך ומגדל אותה. זה קודש. אז מה זה קודש קודשים? זה הקודש בקודש. זה התכלית שבתכלית. זה האידאה של האידאות והנקודה הכי עניינית של כל מגמת כל היש. קודש ישראל מאשר ראשית מותו. מחשבתן של ישראל, אומרים חז"ל, קדמה לכל דבר, שנאמר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ולשעה שלי, בשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראים ראשית. תורה, ישראל, מסביר את השחיים, כאשר מדברים על בדרכים האלה של המושגים של תורה בישראל, שהם התכלית, הם ה... בשביל, שבשבילם כל היש הולך ומופיע, בנקודה של הקודש, פירוש המילה תורה זה ישראל. ופירוש המילה ישראל זה תורה. אלה שני מושגים שאין להבחין בהם. יש בחינות אחרות, שמבחינתם אנחנו אומרים ששתן אליהו מפורסם, שאומר שני דברים חביבים אליי יותר מן הכל, ואני יודע מה יותר. העולם אומרים, והם תורה בישראל. מה קדם? העולם אומרים, התורה קדמה. ואני אומר, ישראל קדמה, שנאמר קודש ישראל אשר בשמחה. שם, נתן אליהו מפורסם הזה, הוא שמילה תורה, שהיא איננה אלא בשביל ישראל, ויש עוד מדרשים, שהתורה איננה אלא בשביל ישראל. זה מסביר לי שחי את זה, זה משמעות של התורה במובן נמוך יותר. זה משמעות, אנחנו בערבית, אנחנו יודעים להגיד שהתורה היא חיינו ואורך ימינו, ואורך ימינו יום ולילה. אלה שתי בחינות של התורה. יש צד של התורה שבה נהגה יומם ולילה. ובצד של התורה שבה נהגה יומם ולילה, התורה כולה היא בשביל ישראל. איננה אלא התוכן הרוחני, התרבותי, האלוקי, שבה עם ישראל במסורת כל דורותיו מעסיק את הביתו, את מוסרו, הדרכתו, ההלכתית, המעשית, האישית, חברתית, לאומית. ויש לו גם רעיונות, הוא מסביר את זאת למען המדינה כולה. אבל כשחז"ל למשל אומרים להסתכל בתורה ובעולם, הם לא מתכוונים לתורה במובן שבה נגיע יום ולילה. הם מתכוונים לתורה במובן של כי הם חיינו ואורך ימינו. החיים של ישראל, נצח ישראל, אורך ימינו, זו התורה. ובנקודה הזאת, כשאנחנו עכשיו מדברים, התורה כשורשה ומרתה, התורה כיסוד, לפני המראה זה נקרא, הסדר של העולם, התורה הזאת היא עצם החיות הישראלית, היא עצם נשמת העולם, ועניינה ותכליתה זה שורש נשמת ישראל. שבנקודה הזאת זה הישראליות שבישראליות. ובנקודה הזאת אין הבדל בין ישראל לתורה כל פנים. אי אפשר להגיד מה בשביל מה, אם ישראל בשביל התורה, אם התורה בשביל ישראל. כמו שאתה שואל, מה בשביל מה, האדם בשביל חיי האדם או חיי האדם בשביל האדם? כשהתורה מחיינו ואורך ימינו, שם מדובר על בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. במציאות של קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, ישראל שעלה במחשבה תחילה שמענו נבראו שמיים וארץ, זה ישראל כזה שאין הבדל בינו ובין התורה, זה בעצם התורה. והתורה היא לא רעיון פרטי של התורה. אלא התורה כנשמת כל היש, המציאות האלוקית של כל היש. כאנו נשיק תביא יבין. חזרה לימינו, קודש ישראל אשר ראשית תבואתו, שבתן של ישראל שקדמה לכל דבר, באה להבין שזה קודש הקודשים. אורות זה קודש קודשים. גם ספר הכוזרי כותב עליו המעניה זה איזו תשובה שספר הכוזרי גם אותו הרבה מודעה לוי שהיה מן הגאונים בספרו קופי קוף קודש הקודשים היה אומר הרצידה זה לא סתם יש מכנה משותף בין הכוזרי ובין אורות. זה מה שעושה את שני הספרים האלה לקודש הקודשים. עניינם של שני ספרים אלה הוא ישראל. זה הספר, קודש קודשים, זה הספר שכל עניינו בא להגיד מה זה המילה הזאת ישראל. יכול. ויש מי שחושב מה זה ישראל, מי לא יודע מה ישראל, מה מישהו לא יודע מה ישראל פה? אז המוח יודע שאינו יודע, יודע. אינו יודע שאינו יודע, אינו יודע. מי שחושב שיודע מה זה ישראל, הוא באמת לא יודע מה זה ישראל. מי שמעגל דעתו שאינו יודע בדיוק מה זה ישראל, הוא נגיד, צעד ראשון נוסף. מתחיל לדעת. ישראל זה מושג עדין מאוד מאוד, שמי שלא לומד את האוזרי היטב, היטב, למד וגם הבין. ומי שלא למד את אורו היטב, היטב, למד וגם הבין. מה זה ישראל? הוא לא יודע. לא שהוא לא יודע להשתמש במילה, אפילו הוא משתמש במילה במקומות נכונים, אבל להבין על מה הוא מדבר, לא יודע. אורות, קודש הקודשי, מרכז המרכזי, תכלית התכליות, הציר הפנימי של כל ההוויה כולה, של כל התורה כולה. זה מה שבא, זה הספר יומיים. ובפתיחה, ארץ ישראל. באים לברר מה זה ישראל, הפתיחה של ישראל זה ארץ ישראל. ואומנם ידעת להתבולל לנו שזה המשפט הראשון שאני קצת מקווה שהוא לא יישמע עכשיו מפי באוזניכם בפעם הראשונה בחיים, כי דומני שהפסקה הראשונה באורות, אני מקווה שבכל פרוט של הילדים פה לא, בוא נגיד שהוא לא ממש מיוחד לאלה ש... זה ראשית רגילים שלהם באמונה. ובמסגרת זאת, אז הפסקה הזאת היא מאוד מפורסמת, וטוב שכך. אז מפורסם שארץ ישראל איננה דבר חיצוני, מבחינה חיצוני לאומה, אלא ארץ ישראל קשורה בקשר חיים למאומה. ובאמת, ישראל, ארץ ישראל, קודם אנחנו בכמה מילים להגיד שהתורה בישראל זה אותו דבר. שוב, ארץ ישראל בישראל זה אותו דבר. צריך להבין על מה מדובר, זה מדובר על ארץ ישראל. אבל מכל מקום, אם אתה לא תבין מה זה ישראל, ממילא גם לא תבין מה זה תורה, אם אתה לא תבין מה זה ארץ ישראל. כמו שזה גם כן הפועל ההפך, אם אתה לא מבין מה זה ישראל, אתה לא מבין מה זה תורה, אתה לא תבין מה זה ארץ ישראל. כי הם שלושה מושגים ששופכים אור זה על זה. הם שלושה מושגים שבעומק העניין אחד. ועדיין, בתור פתיחה, עוד לפני שאתם, אני מקווה שאם אתם יכולים לקלוט את מה שאני אומר, אז ודאי שצריך להסביר הרבה פה, אני רק מגיד, אומר משפטי מסגרת, שהמסגרת הזאת יצטרך להתמלא בהרבה תוכן כדי להגיד שזה מה שאני אומר. אבל עוד לפני שאנחנו נפגשים לבנות פה את התוכן שמסגרת את דבריי אלה, כבר בכתיבות המסגרת האלה יש אולי מקום לתהות, בסדר? אז יוצא לפי מה שתושב מלמדנו, שאנחנו נגשים פה למסכת, שעניינה הסברה מה זה ישראל. מה זה עם ישראל? ואם כך, אז יש אולי מקום לתהות למה להתחיל להסביר על ישראל, על ארץ ישראל. אולי תסביר לנו קודם כל מה זה ישראל. אחר כך נפגש לשמוע דברים על ארץ ישראל. אבל זה הסדר. זה הסדר הכתוב, זה הסדר הנכון. זה הסדר של ספר האור. הזדמנות פה, עוד הערה לסדר. מי ש... את ספר האור, מי שכתב כמובן זה הרב קוק. מי שיצר את ספר האור, זה הרב ציון. זאת אומרת, הרב כתב, אבל לא כתב את זה כספר. הוא כתב את זה כספר אחר. הוא כתב את זה ספר ההוראות. מול פסקאות כמו שנקרא לעצמי שאנחנו מכירים. הרב היה כותב כחזון יומיום, היה כותב את המחברות שלו. יצירה למעלה מסדר, למעלה משיטה, מין גילויים נפלאים וליצור את השיטה, לחשוף את השיטה, לברר את השיטה, לערוך את הפרות בצורה מתודית, בצורה שיטתית. זה תפקיד שזה לא היה, זה לא היה צד שהרב היה מסוגל לקצר. מי שעשו את זה, זה היו הרב צבי יהודה, גיבורות הקודש של דור. על כל פנים, הרדקציה, העריכה, אפילו גם עריכה לשונית, עריכה סגנונית, לפעמים עריכה מאוד אגרסיבית שממש יוצרת את הפסקה, זה שר הציודה ואת העריכה של זה. יצירת הפסקאות בכלל פרקים וסידורן וכותרות ומסגרת, זה כל הרב ציודה. זה כל הרב ציודה. ומי שחתום על הספר זה הרב. היא הרב הזדמנות אחרת, תקופה מאוחרת יותר, אז הוא כותב איזה מכתב, אבל תמיד זה היה ככה, הרב כותב על הרב ציודה, שידו כידי ופיו כפי ומעשה הוא כמעשה. הכל בלי הציבור רחב, כשהספר יצא, הוא לא ידע שמי שיצא אותו זה אורו, זה הרב ציודה. ועד היום, זה לא כתוב בשום מקום, אבל כל תלמידי הרב ציודה ידועים. והסדר הזה של הרב ציודה זה סדר של הרב, אותו דבר. גם בגלל שהרב ציודה יש לו הסכמה מוחלטת של הרב, חוץ מזה שהרב ראי, והספר הזה יצא בחייו של הרב, אבל בכל פנים הגרעין היסודי שיצא בחייו של הרב, ויצא. וארץ ישראל נקבעה, סגרנו סוגריים, חזרה לנושא, חזרה לשאלה, אז למה באמת ארץ ישראל בהתחלה? למה להתחיל להסביר לנו מה זה ישראל על ידי ארץ ישראל? אז אני אציע לכם תשובה כמסגרת, תשובה סטרוקטורלית, מסדר כזה, ולהצביע על זה שזה לא מקרי. אולי צועק פה הרב בעקבות חז"ל. אני חושב שאני לא יודע מי הם, אבל זה אנשי כנסת הגדולה. בכל מיני אלה שערכו לנו את יהי כבוד, שאנחנו אומרים בשחריס כל בוקר, יהי כבוד. שם ישנה עריכה של חז"ל לפסוקי התנ"ך. הרצי דבר העורך הראשון של כתבים קדומים. חז"ל בתפילות, בפסוקי דזמירה, בהודו וביהי כבוד, אז זה עריכה, עריכה. ושם מופיעים שני פסוקים בסדר הזה. כי בחר השם בציון, איבה למושב לו, כי יעקב בחר לו יד, ישראל בסגולתו. הסדר הקדים את הבחירה בארץ בציון, מקום לשבת בה, לפני הבחירה בעם, ישראל בסגולתו. האמת היא שזה לא לפני. כי אפשר להסביר את הפסוק הזה בצורה מאוד פשוטה. כי בחר השם בציון איבה למושב לו, כאשר יעקב בחר לו יד ישראל לסגולתו. כי לא יותר ששנת עמו, ונחלתו לא יעזור. כי הבחירה בארץ זה כאשר הוא בחר בעם. או אתה לא רוצה להבין את זה במשהו כדמת את הכי, אתה לא רוצה להבין במשהו של כאשר, אז אתה מבין כמו זה אחר, אתה מבין, כן. קודם כל מדובר על הארץ. אחר כך מדובר על העם. אז הנה, אתה רואה שיש מין סדר כזה, בספינה קודש, במחד הקודם, ובעקבות זה צועק גם עוד ספינה. זה דבר, זה דבר. ואם עדיין נשאל, אז למה באמת חז"ל הקדימו? למה נכון להקדים? חוץ מזה שרואים שנכון להקדים. זאת אומרת, אל זה נכון להקדים גם בלי ש... לגבי אלפונים ולאנשים כמותי, לא צריך לקרות בדברי ימר. אם הרב כותב, סימן שזה נכון. אם זה ככה, זהו. אבל מכל מקום, אפשר גם לשאול לחז"ל. אז למה הם הקדימו? אולי הם מנסחים ככה. ושוב, אני מפריע פה אולי. אולי כי ישנם בעם, בישראל, שתי בחינות. בכמה מקומות ברב, במשפט כהן, אבל באמת זה לא אמיתי, כי אני מפתח את זה. את המטבע הלשונית שנמצאת כבר במשנה, שמחלקת בין המושג של ציבור ושותפות. זה מושג שהוא בסופו של דבר הוא הגיע לנפקמין על ההלכה. זה דברים מלכתיים, יש ביטוי בתמורה, יש ציבור ושותפים. היקר, ציבור זה לא שותפים ושותפים זה לא ציבור. מה ההבדל בין ציבור לשותפים? שותפים זה ציבור, זאת אומרת, זה קבוצת אנשים בעלי אינטרס משותף. מה שמאגד אותם זה רעיון משותף, אינטרס משותף, מסגרת משותף, תאגיד. תאגיד של אנשים זה שותפים. שניהם יכולים להיות שותפים. שותפים, כי יש לנו ביזנס, ושנינו מעוניינים לפעול למען העסק המשותף שלנו. אז בזה אנחנו משותפים, שותפים. ציבור, במציאות, או בוא נגיד עוד קצת, שותפים זה כמו, איך נגיד, בנק, וכמו חברת ביטוח. זאת אומרת, כל אלה שמשקיעים, מפקידים את הכספים שלהם בבנק, אז הם עושים את זה בגלל שהם מקווים להרוויח להם, זה יביא להם תועלת. כל המפקידים בבנק, הבנק באמת לא מעניין אותם. זאת אומרת, מה שמעניין אותם זה הכסף שלהם. כשאני משקיע בבנק, אני לא... זה מי שישרף, רק שהכסף ירוויח. וככה כולם, רק עושים חשבון, שתראה אפילו יכול להיות שאם אני בסיכום של דבר, אני יודע באיזה רגע אני רוצה למשוך את ההפקדה שלי, אז הבנק יגיד לי, רגע, אתה שובר פה פיקדון, זה... עמלות וקנס. מה קנס? זה כסף שלי. כן, אבל תראה, כולם, כל אחד למשוך את הכסף שלו פתאום, הבנק יתמוטט. זה יתמוטט. כולנו נפסיד. אז יש לי איזה אינטרס לכל אחד שהבנק לא יתמוטט, אז לכן אני מוכן לקבל על עצמי קנס, אבל בעצם כל מה שמעניין אותי בכל הבנק הזה זה רק אני. זה המושג של שותפים. שותפות, מה שמעניין, אין ערך עצמי לשותפות. יש ערך תועלתי לפרטים בשותפות. זה שותפים. יש ציבור. בציבור אין פרטים. והמון אנשים שהם נמצאים, בוא נגדל תהליכים, זה מה שנאמר, ויחן שם ישראל נגד העם. כאיש אחד בלב אחד. טוב, אני חושב על זה. זה לא טוב, זאת אומרת, היה יותר נחמד להסביר לכם. יש רש"י מפורסם, וזה מה שאמרנו פה עכשיו, כל ילד יודע את זה, נכון? ויחן ישראל נגד העם. כי איש אחד בלב אחד. שם נאמר על ישראל, איש אחד. אבל לדבר על עם כאיש אחד, הייתה הזדמנות קודמת בתורה, מי זוכר ומכיר מי יודע? נשאו את ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחרי פירש רש"י, בלב אחד כאיש אחד. בלב אחד כאיש אחד זה שום תפילה. כי כי איש אחד בלב אחד זה ציבור. מה שעושה האחד הזה, הדבוקה אחת, שעושה את מצרים, נוסע אחריהם, כי צריך לתפוס את העבדים הברוכים האלה בישראל. אז יש להם רעיון, לב אחד, מתוך כך הם תפקדים כאחד, איש אחד. עם ישראל הם בנוי אחד בארץ, לא בגלל שהם מסתדרים טוב אחד עם השני. זה מאוד חבל שהם מסתדרים טוב אחד עם השני, וכשעם ישראל הסתדרו טוב אחד עם השני, זה היו כמה מקרים נדירים בהיסטוריה, אחד מהם זה היה מדע תורה. רק מסתדרים טוב אחד עם השני, בלב אחד, למה לא תורה? בטח תורה. ואני יודע, אני זוכר, הייתי ילד, אתם לא נולדתם אז, במחילה רוב, אלא עורך דין רוב יושבים פה, עורכים פה כולם, אבל הייתי במלחמת ששת הימים. העם היושב ציון היה כאיש אחד בלב אחד. אני חושב שקצת חשתם את זה בימי המבצעים האלה, בימי צוק איתן, חומת מגן, אז הרגשתם את זה קצת. היה לזה משפלות הרבה יותר עוצמתיות בששת הימים, בכל הימים שלפני, וקיבלנו כותל, קיבלנו ירושלים, גם את תשובת הכותל. זה דבר מאוד חשוב שעם ישראל יהיו כבלם אחד, אבל זה מאוד מבין. יהודים מאוד מתקשים לסבול אחד את השני, חבל. אבל זה לא משנה את העובדה שאנחנו איש אחד. ישנה ישות מוחלטת שהיא בכלל לא תלויה במעמד הפסיכולוגי, המוסרי, התודעתי של הפרטים. איך נגיד, כמו תאי הגוף שלי. זה לא בגלל שמתכווננים למשהו לכן הם אני כאיש אחד. זה נתון. יש פה עוד מיסים. נצח ישראל לא ישקר, נכון? זאת אומרת, מה זה נצח ישראל לא ישקר? נצח ישראל לא ישקר, זה תואם לפסוק, אני השם לא שניתי, ואתם בני יעקב לא חליתם. דור הולך, דור בא, הארץ לעולם עומדת. מלכות עולה, מלכות יורדת, אומרת הגמרא, ספר השלום. אתם לא רכים, שנאמר, ואתם תהיו ארץ חפץ, אמר השם. למה אנחנו נצח? למה אי אפשר לחסל אותנו? כי אני נצח, ואתה נצח, והוא נצח, וכל אחד מאיתנו נצח. ממש לא, נכון? אין דבר יותר שאלה של זמן מכל אחד מאיתנו. אז מאיפה צץ פה הנצח? הוא צץ מהציבור. הוא צץ מנשמת האומה. הוא צץ מעצם ישראל. לא מהמקרים של ישראל, אלא מהעצם. והנצח הזה, הוא נמצא באיזה סתר נשמה, בי ובך. ולכן, כשאנחנו מתחתנים, שכינה ביניהם, אז מתקשרים באופן ממשי לנצח. זה טוב, טוב מאוד. לא טוב להיות האדם לבדו, זה טוב מאוד ביחד. וזאת, אפשר להיות קשורים לנצח ישראל. ארץ ישראל היא לא שייכת לשותפים. בוא נגיד כך, כשאנחנו מסתכלים עכשיו על עם ישראל, מסתכלים על עם ישראל, קל לתפוס בעם ישראל את מושג השותפים. אני רואה פה את כולם. המון פה צופים, אנשים, בואו נמצא את הסטרקולציה, מכפלה של כמויות האנשים, ובואו נאגד את כולם ביחד, את כל אלה שנמצאים פה בארץ ישראל. כל אלה שנמצאים על פני הגלובוס, ובמה עוד יותר דמיון רחב. כל אלה שחיו וחיים ויחיו, כל היהודים, זה עם ישראל. אבל העם הזה, הוא יכול בצורה מאוד פשוטה להתאפס כמקבץ של כל האנשים. זה שותפים. זה לא עצם הקדושה של עם ישראל. אבל עצם הקדושה של עם ישראל זה הציבור. האם, מה, אולי מישהו מכן כן, אבל אני, כשאני מנסה לשבות לנגד עיניי, לדמיין גם כן דמיון מודרך, בוא עכשיו אני אדמה שאני רואה פה את הציבור. אז מקדם תהליכים, אם מישהו נופל שבי במילים האלה שלי פה קוראת לזה, בנושא לדמות, שידע לו שהוא טועה. כי אי אפשר לדמות את זה, אין לזה צורה, לזה טועה. אין שם פרטים. זהו כוח חיים. וכמו שתדמה את החיים שלך, מה הצבע, הצליל, הטעם והריח של החיים שלך, חיים זה רוחני. חיים זה דבר נורא ממשי. אין פה מישהו חושב שלא חי, אה? אבל מה שאמרתי זה נכון. אתה חי, ונשאר אותך כרגע את החיים שלך, אתה לא יכול לראות לי. אתה גם לא יכול לראות לעצמך. אתה גם לא צריך לראות לעצמך, כי זה ברור, יותר ברור מכל דבר. רק, שימו לב, שזה לא דבר שאתה יכול להמחיש אותו. כי אם אתה ממחיש, זה כבר לא חיים. זה פרט. הנה אני מדבר, דיבור, זה לא חיים. הנה אני רואה, הנה אני יש לי מבע פנים, הנה יש לי קיר, הנה יש לו אור, רוחב. זה לא עצם חיים. עצם החיים זה סוד. זה מציאות מהעניין. ציבור זה עצם הנשמה שעושה את הכל לאישיות אחת. זה עצם החיות הישראלי. אי אפשר לראות את זה. לא צריך לראות את זה, צריך להבין את זה. זו מציאות חזקה, יותר חזקה מכל המציאויות. זה הקודש, זה הנצח ישראל. הנצח ישראל זה לא סתם. ויהיו לזה תוצאות גם המציאות ההיסטורית הממשית. אתם בני יעקב לא ניתן. זה מציאות, אמיתת המציאות. להפך, מה שאנחנו רואים בה בעיניים וממששים יכולים לדמיין, זה רק מה שנקרא המציאות, אבל זה לא אמיתת המציאות. אבל כשכל הנמצאים לא נמצאו אלא מאמיתת המצאות שהזכרנו מקודם, זה החיות, זה הנשמה. לא רואים את זה. חיים את זה. חזרה לשאלתנו. למה קודמת ארץ ישראל בישראל? באמת היא לא קודמת, ארץ ישראל זה ישראל, וישראל זה ארץ ישראל, זה אותו דבר. אבל למה מדברים על ארץ ישראל לפני שמדברים על עם ישראל? ולא תספיקנו עכשיו במסגרת הנקודה של השאלה שאנחנו עומדים, של התפיעה, כי חז"ל גם כן עשו כך. כי עכשיו אנחנו שואלים למה גם חז"ל עשו כך. אז אנחנו מנסים להגיד, כי כשאתה מדבר על העם, אז השומע עלול לטעות ולחשוב את מה שנוח לחשוב, כי תמיד אנחנו יודעים לחשוב על מה שאנחנו יכולים לדמות, יכולים לחוש, מה שיותר קרוב למושגים היומיומיים שלנו, זה הדבר הראשון שאנחנו נוהגים להבין, זה במסגרת המתודיקה. אבל פה אנחנו לא בדיוק עוסקים במתודיקה. עכשיו אנחנו באים לדבר על המציאות מצד עצמה. המציאות מצד עצמה היא איננה נוצרת במסגרת כזאת של פרטים שהולכים, מתקבצים והופכים להיות כלל. על כל פנים, במסגרת של כלל ישראל ושל ישראל, זה ממש לא כך. עוד של הרבה מאוד דברים כאלה, זה ממש לא כך. אבל עכשיו לענייננו, ישראל, בראש ובראשונה, זה כלל ישראל במשמעות של ציבור, במשמעות של נצח ישראל, במשמעות של החיות הישראלית. זה בראש ובראשונה העצם הישראלי. הוא מתפרט אחר כך לכל הפרצופים שהיו עובדים ויהיו. ואם באנו לדבר פה עכשיו על עצם העניין, נכון קודם לדבר על הציבור לפני שמדברים על השותפים. ונכון לדבר על מושג שאין בו שותפים שרוצים לדבר על המהות הישראלית, להעדיף אותו אולי מתודי על פני מושג שאתה יכול להבין בו גם צד של שותפים. על כן, על כל פנים, זה הסברה שלי, שהיא אומרת שזה נכון, נכון להקדים את ארץ ישראל לפני עם ישראל. כי בעם ישראל יש גם בחינת שוט. ארץ ישראל, הארץ, אין בה פרטים. ושתבינו אותי טוב, יש לנו סכסוך פה, נכון? סכסוך עולמות יש לנו פה במזרח התיכון, נכון? יש לי הצעה לפתרון הבעיה, אם יודעים מה. בואו נעמיס את הארץ על שופטים, על מסעיות. מי שרוצה אותה שיקח, נסגור את העניין. ניתן פה עוד חלק של הארץ ועוד חלק של הארץ, ועוד חלק של הארץ, נסיע, יקחו וכולם מסתדר. ניקח את אדמת הארץ, נעשה את זה. וזאת אנחנו לוקחים את הארץ, לא? אז ברור שזה לא. כי הסכסוך פה הוא על הארץ, ובארץ אין פרטים. והיא איננה מורכבת מרגבי אדמה. זה פשוט לא. אתה יכול להראים כמה אדמה שאתה רוצה, אתה לא נוגע בארץ. אז מה זה הארץ? ארץ זה כמו... זה כמו מה שאמרתי לכם לפני דקה על העם. את הארץ אתה, איך נגיד? אולי נכון להגיד שאת הארץ אתה לא יכול לראות. כי מה שאתה רואה, זה לא ממש את הארץ. אתה תמיד רואה את האדמה, אתה רואה את התכסית, אתה רואה. אבל את הארץ זה כמו ישראל. תמיד כשאתה רואה, אתה לא רואה את ישראל, אתה רואה את האנשים. אבל אין הרה אמינה, בעוד שאתה מדבר על העם, אז אנשים אומרים, מה אתה לא מבין? אז העם, כולנו פה, זה העם, כולנו, זה ישראל. וזה גם משפט נכון, אבל אף אחד לא מעלה על אותו. הנה, כל גרגילי החול, כל רגבי האדמה, זה הארץ. זה אפילו לא נשמע טוב. על כן מתודית, בואו נדבר על ישראל שבישראל. ישראל שבישראל זה ארץ ישראל. ואתם תהיו ארץ חפץ, אמר השם צבאות, וכיפר אדמתו עמו. רש"י, אדמתו שהיא עמו. אבל יוצא שעמו זה אדמתו, אדמתו זה עמו. תמה הקדמה. ארץ ישראל. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה. רק בתור אמצעי למטרה של התאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרית או אפילו הרוחנית. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות ומציאותן. ומתוך כך, אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית. כי אם ברוך השם אשר לאומה בכלל, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל האורחות של הקדושה הבריאה, ומזרחת היא זריחתה העליונה על פי אותה המידה של רוח הקדושה העליונה הממלאת חיים בנועם עליון, את לבר קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. המחשבה על כבר ארץ ישראל שהיא רק דרך חיצוני כדי העמדת אגודת האומה, אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידי הרעיון היהדותי בגולה, כדי לשמור את סביונו ולאמץ את האמונה והיראה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה אגונה, אין לה הפרי הראוי לקיים. כי היסוד הזה הוא רעוע בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. האימוץ האמיתי של רעיון היהדות במילה הוא לבוא רק מצד עומק שיקורו בארץ ישראל, ומתקוות ארץ ישראל לקבל תמיד את כל תכונותיו העצמיות. ציפיית ישועה היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית. ביהדות של ארץ ישראל כישועה עצמה. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתנגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. בסגנון כתיבתו של הרב, אתן לכם כלל, לאלה שלא רגילים או עסוקים בלהתרגל בסגנון כתיבתו של הרב, אז ישנו כלל שאומר שהרב בא לפרש ולא בא לסתור. זה שם הכלל. כלומר, נסגור מיד על הנושא. אם יש לך למשל משפט, נגיד אתה לא בטוח שאתה מבין את המשפט, לא בטוח מה הוא אומר, בערך, אתה בערך ולא משוכנע. עכשיו המשפט הראשון שלנו פה, אז כתוב פה לכאורה הרבה דברים, או אולי כתוב פה רק רעיון אחד. כתוב פה הרבה דברים שארץ ישראל היא לא דבר חיצוני, ולא קיים חיצוני לאומה. ושלא לחשוב שארץ ישראל היא גם נמצאת למטרה של התנגדות כללית, פסיקת קיומה חומרית, או אפילו רוחנית. או פירוש אחר, שהחצי השני של הפסוק הוא מסביר את החצי הראשון של הפסוק. נגיד אתה לא בטוח, נגיד ואין לך סימנים אחרים. זאת אומרת, במקום שאין לך ראייה סותרת, אם הראייה סותרת, אז לא דיברנו, אבל במקום שאתה לא בטוח, יכול להיות ויכול להיות לא, אז תכריע בכיוון זה שכן. אם יכול להיות שהחצי השני של הפסוק מסביר את החצי הראשון, אתה לא בטוח, אז תגיד כן. או עוד דוגמה, עד כאן דוגמה רלוונטית, עכשיו דוגמה לא רלוונטית לרגע זה, רק כי תקלטו את הרעיון. יש איזה משפט, המשפט פותח במילה, ומשל, פה במשך ספר, אור השכינה הוא כנסת ישראל. האידיאל ישראל השורה באומה כולה, עושה אותה לחטיבה אחת כל דורותיה. ונגיד, אדם לא, שוב, רק מתחילים, אז הם עלולים להתלבט בדוגמה הבוטה הזאת שאני מבין, שהיא קלה וברורה. אבל נגיד, אדם, אולי מתלבט, מה כתוב? אור השכינה הוא כנסת ישראל, זאת אומרת שכנסת ישראל זה השכינה. מה זה המשפט בהמשך? האידיאל ישראלי השורה באומה כולה עושה אותה לחטיבה אחת כל דורותיה. א', אני לא מבין את המילים. ב', מה זה קשור למה שנאמר מקודם? האם זה רעיון נוסף? או כאילו כתוב פה כלומר. אז במקום שאתה מתלבט, אם יש מצב כזה שאתה מתלבט, אל תתלבט. שוב, אם אתה לא מתלבט, גם אל תתלבט. כי אם זה ברור, אז כנראה זה ברור. כי לפעמים יש משפט ואין קשר בין המילה בהתחלה להמשך המשפט. וזה ברור. אז אם זה ברור, ברור. אבל אם אתה מתלבט, אז הרב בא לפרש ולא בא לסתור. כלומר, אם הוא אומר, אור השכינה הוא כנסת ישראל, האידיאל הישראלי, כלומר, כנסת ישראל זה האידיאל הישראלי השורה באומה כולה עושה אותה לחטיבה אחת בכל דורותיה. נאמר שם, כאילו נאמר שם במילה, כלומר, תמה דוגמית. חזרה לעניינו. ארץ ישראל אין דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה. מה זה קניין חיצוני? מה זה דבר חיצוני? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת ארץ ישראל חיצוני ומה זה דבר לא חיצוני? חושב הרב שאנחנו לא הבנו אותו, ולכן הוא מוסיף משפט הסבר. כלומר, אל תחשוב שארץ ישראל היא רק בתור אמצעי למטרה. אם אתה חושב שארץ ישראל היא אמצעי לאיזה מטרה, חומרית או אפילו רוחנית, אז אתה מבין את ארץ ישראל כקניין חיצוני לאומה. והיא לא. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה. דבר חיצוני, זאת אומרת, יש את האומה, הנה, למשל, אני, ויש לי פה ספר. פעמיים ספר זה הוא לא, הייתה ספר הוא לא שלי, קיבלתי אותו פה מהישיבה הקדושה, לחיי מי לימודה. אבל חוץ מזה, ברור שזה משהו חיצוני לי פה, הספר הזה. אז תבין גם את ארץ ישראל. יש פה את העם, יש פה את ישראל, ויש לו רכוש. נכסה דלוניידה. נכסה דלוניידה של... של... הקולקטיב. של הציבור הישראלי. של המדינה. זה הנכסים. למדינה יש רכוש, לעם יש רכוש, ויש לנו רכוש, ושמוע ארץ. כי רכוש זה מה שנשמע לדור, זה אפילו לא יוביל למה שנקרא ויתורים כואבים. אם זה רכוש, זה לא כואב. אבל ארץ ישראל היא בכלל לא רכוש. זה לא דבר חיצוני, זה לא קניין חיצוני. לא רק במובן זה, שזה לא דבר שקונים אותו, רופשים אותו, מוצר, אלא זה אפילו לא, אם אתה מבין את ארץ ישראל כרעיון, לא חשוב, כי, לא יודע עליכם, אבל אני כשהייתי לא רחוק מגילכם, אז בתיכון לימדו אותנו בשיעור אזרחות, הגדרה מה זה עם. לא יודע אם באמת יש שיעור אזרחות, כי אם אתם יודעים, על כל פנים, אותנו לימדו. והגדרה מה זה עם, הגדירו לנו קבוצת אנשים בעלי אינטרס משותף שנמצאים באיזה חבל ארץ. נכנסו אחד מהמרכיבים, אין עם. והגדרה בסוריים, הגדרה חמודה, לא בבית מדרשי. זה נכון אולי הגדרה לכל מקום בעולם של מושג עם, אבל לא זו הגדרה של מושג עם ישראל. זה לא קבוצת אנשים בעלי אינטרס משותף, זה שוטים. ומאוגדים באיזה חבל ארץ. זה לא פה. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני. והארץ, אני מבין שארץ זה דבר מאוד חשוב. כן עם ולא ארץ, באותו רגע שקבוצת האנשים מאבדת את הקשר שלה על הארץ, היא לא תהיה יותר עם. ככה אומרת ההיסטוריה בכל מקום בעולם. אז ברור שארץ ועם זה דברים מהותיים, זאת אומרת, זה קשר מהותי, וכל עם מוכרח שיהיה לו ארץ. ובמסגרת זאת אני מבין את הקשר המהותי שבין ארץ ישראל ועם ישראל. אני אומר, אוי ואבוי להבנה הזאת, זה לא. זה שאל תבין כך, לכן אני כותב את שורות האלה. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני. איננה קניין חיצוני לאומה. ארץ ישראל איננה מקבלת את ערכה בתור אמצעי למטרה. איזה מטרה? של התאגדות הכללית. ברור שמילה כללית, עוד כלל. טוב ללמוד כללים, עשה בה וקנה אותה. טוב ללמוד את התורה בכללים, גם אמונה זה חלק מהתורה, זה החלק הראשי של התורה, וטוב לקנות את זה בכללים. יש כלל, ביחס למילה כלל בכתבי הרב, שאומר שכלל בלשון הרמב״ם שם משתתף. במיוחד שהרב משתמש במילה כלל, זו מילה מהמסוכנות בכתבי הרב. כי באופן כללי, אני מנסה להגיד לכם, שטועים אנשים מאוד בפירוש המילה כלל ובשימוש במילה כלל. כי הכלל יש לו... אני יודע אם אני אעשה עכשיו, אני חושב שאני אגיע בקלות משלוש, ארבע, אולי חמש פירושים שונים. וכשלא שמים לב, כמו שהרמב"ם מלמד אותנו, בכלל מורה נבוכים, בכל עולם קרוב, זה דרכם של האנשים, ולכן, על כל פנים, הפשט החיצוני, אני לא יודע אם זה בדיוק עניינו של הספר, אבל אם מישהו יכול להפיק תועלת ממורה נבוכים, החלק הראשון שלו, בדרך כלל מגיב להדריך בישיבות, רציניות, ששם מביאים אומרה כמו שצריך, אז בספרי האמונה מהדברים הראשונים שצריך ללמוד, אז כמו שלומדים את קודם כל מסילת ישרים, ואחר כך אגרות הרמב״ם, והקדמות הרמב״ם והמשנה, גם את המורה לרוחים. אבל המורה לרוחים לומדים מפרק א' עד פרק נ' שבחלק הראשון כתוב, כי לא באמת אנחנו לומדים מורה לרוחים, כמה כבר סיבות. הסיבה הפרוזאית הכי פשוטה, בגלל שמורה נבוכים זה ספר בניסטי. אנשים שמתחילים ללמוד תורה לא מתעסקים בניסטי. דברים גדולים, גדולים, סגרים. הרבה שנים ועומק רב צריך בשביל לעסוק בספר פרטי הפלאים האלה של הנשר הגדול למורה מומחה. אבל מה שמתחיל ללמוד מיד את המורה מומחים בשנה א', זה בגלל שהחלק הראשון, בלי שאתה מבין, צריך לסמורה מומחים מכתב, כל מי שקרא את ההקדמה הוא יודע לאחד מהסרט הלטבי, עדיין לא פגשתי אדם שהגיע לזה, אז הוא סגר את זה. בטח לא אני, זה בעיה. אבל בעיקרון, כל מי שפותח, הספר היה אמור להיסגר, בגלל זה, אחד מהסרט הלטבי. פעם הוא כתב עזרה, לא כתבתי לך את הספר. אבל מה שאנחנו אומרים, אפילו לכולנו, למרות שאנחנו חוקים מאוד להיות מאחד מעשרת אלפים. אז אנחנו אמורים לקרוא את זה מיד בתחילת הלימוד שלנו, כי הלימוד הפשוט מתרגל אותנו למה שאני מדבר פה עכשיו. וזה מאוד חשוב בעולם הרוח. כי אחד מהמכשולות היותר יסודיים בעולם הרוח זה חוסר הבהירות המושגים. אנשים משתמשים במילים ובאינטואיציה. הכל אצלם בערך. משרד היומיום זה ממש בסדר, ואנשים מסתדרים אחד עם השני. לפעמים זה מצבים מגוחכים, שצריך שזה יום שלישי להרגיש כמה זה מגוחך. הוא אומר, הוא לא צריך להגיד. הוא לא מבין את מה שהוא אומר, הוא לא מבין מה שהוא אומר, הוא לא מבין שהוא לא הבין, והם צריכים לשוחח, זה רק בסדר. בחברה זה מסתדר חסר, על פי רוב זה לא מצחיק, כי אין מי שיצחק. כי לא מבחינים בזה. אבל לפעמים יש אנשים שיכולים לצחוק בזה. אבל באמונה זה ממש לא מצחיק. כי זה מוביל לשיבושים מכאן בהודעה חדשה וחוסר הבנות אקוטיות והורס את כל עולם הרוח. על כל פנים, דעיית הלשון זה מהבעיות היסודיות שהרמב״ם בא לתקוף אותו. כמו שכל ילד יודע שהרמב״ם בא לתקוף את בעיית ההגשמה. והן בעיות שהן כרוכות זו בזה. שכתוצאה מחוסר הבנה מושגית, אנשים פורשים לעצמם את המושגים בצורה מגושמת. בצורה לא מדויקת, הוא מושבת, הוא מבלבלים את עצמם בדברים מאוד חמורים, והם לא יודעים כמה המצב עצוב. סגור סוגריים, חזרה לעניינים. כלל, מלשונו של הרמב"ם, בכל החלק הראשון, שם מלא שם מילים כאלה. צור שם משתתף. שם משתתף, זאת אומרת, מילה אחת שמשמשת עם משמעויות שונות שאין שום קשר ביניהם, חוץ מזה שהמילה היא משותפת. צור שם משתתף, צור ו... סלע. הרמב״ם דווקא לא אומר סלע, רש"י מפרש סלע, אבל הרמב״ם אומר זה אבן, צור זה הר, צורי יעלים, נקבת הצור, צור זה צור ישראל, הוא קור הצורות, אין שום קשר בין צור ישראל, שזה מציין את מקור הצורה, מקור הקורות של הכל, לבין סלע, לבין אבן, לבין הר, למרות שהמחשבה המגושמת של האדם שלא לומד נוטה להסביר לעצמו זה מין מטאפורה כזאת שקדוש ברוך הוא עושה לה עם הדברית זה קצת מתאים לי כי קשה כזה נכון? מתעלל עוד פעם עוד פעם לא עוזר כלום קשה אז מתאים להגיד שהוא צור לא תעשה לך פסל בכל תמונה עץ ואבן אל תעשה עם הקדוש ברוך הוא לא עץ, ולא אבן, ולא תעשה עם סלע, ולא הר, ולא. ואל תיתן לשפה לבלבל אותך, והיא עושה את זה. סגור סוגריים, נתתם לכם, רק דוגמה למה שאמרתי קודם, כמה מסוכן חוסר הגדרת מושגים בעולם הרוח. זו דוגמה שלמה של הרמב"ם. כלל שמשתתף. כלל שמשתתף. כלל זה, הנה, באופן כללי אני רוצה להגיד לך, כמו שמילה כלל, וסתם, לא מתכוון למשהו מסוים, זה נקרא כלל. בכלל זה ככה, כלל זה עיקרון, כלל בתחביב, כלל במתמטיקה, כלל בהלכה. כלל, לפעמים זה שותפים. כלל היושבים פה, זאת אומרת, כולם, ואני אומר כולם, לא מתכוון לנשמתנו האחת, מתכוון כלל, כולם, כולם פה ביחד, כולם פה לחוד, לא משנה, ככה משתמשים במילה כלל, לפעמים אומרים את המילה כלל ישראל. במילה כלל ישראל לפעמים מתכוונים לשוטפים, ולפעמים מתכוונים כלל ישראל לציבור. כלל, לפעמים זה נשמת האומה, זה כנסת ישראל, זה השכינה, זה הנצח. ויש לפעמים כלל, וזה מציין את האוניברסליות, הכלליות, המציאות הכללית, המציאות האוניברסלית. זה בדיוק ההפך של המושג המציאות הלאומית, שלפעמים משתמשים במילה כלל במשמעות לאומית. במשמעות הלאומית שני פירושים, או כל האנשים, או כוח החיים המתגלה באומה. ולפעמים אותה מילה משמשת למשמעות הפוכה. מעבר לעמוד אנחנו נגיע לזה. הרשתי לא נגיע לזה לא השבוע, לא בשבוע הבא. הרשתי נגיע לזה בחורף. אבל על כל פנים אחרי המימון. הרשתי, אבל לא היה יותר. על כל פנים, מעבר לעמוד, אז יהיה כתוב שם. המושג כלל, הזדמנות זו בו נרמש לבחי. גם המילה פרט, שזה ההפך של כלל, גם זה שם משתתף. ולפעמים בכתבי הרב זה משמעויות בדיוק הפוכות. אם אתה לא מגדיר רמת המהומה המושגית שמתרחשת לך במוח, תבין עצמכם כבר עכשיו לאן תגיע. אז מאוד צריך בזהירות לגשת למילה כלל, מתי אתה משתמש בה ושאתה מוצא אותה, איך אתה מבין את זה. סתם בצורה טבעית, נמשיך ללמוד, אם נסתם נמשיך ללמוד הרבה, נתקל בזה הרבה, זה נמובן. עכשיו פה, ההתאגדות הכללית, פה פירוש המילה כללי פה, לאומי. ההתאגדות הכללית, ההתאגדות הלאומית. האם ההתאגדות הלאומית של ציבור, או ההתאגדות הלאומית של שותפים? מה אתם אומרים? האמת היא שזה לא משנה, זה יכול להיות גם בגלל כל כך משנה. פה פרופים כללית, לאומית. אבל ההתאגדות, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית, אם כך אתה מבין את ארץ ישראל, כי היא נצרכת לצורך גיבוש האומה, גיבוש החברה. אם כך אתה מבין את ארץ ישראל, אתה לא מבין, זה לא נכון. והבנה שטחית עד שקרית. אם אתה חושב שארץ ישראל נצרכת לצורך החזקת ההתאגדות הכללית רק במסגרת חבל ארץ, אז חברה יכולה להתאגד, וכדי שתחזיק את עצמה מבחינה קיומית, שתתקיים מבחינה חורית, כי אתה לא מוגן תלרת, אין יבוא, אין יצור, אין חברת חשמל, אין ייצור, אין כבישים, אין. אז אתה צריך פה את השטחים בשביל שתוכל מרחב מחיה, מה שנקרא. ואם תגיד, לא, ארץ ישראל זה ממש חילול הקודש, להסתכל על זה בצורה כל כך מטריאלית ופרגמטית. ארץ ישראל, כל המהלך 400 בארץ ישראל הוא בן עולם הבא. ובכלל, ארץ ישראל, אתם יודעים מה זה ארץ ישראל? זלגו עיניהם דמעות ואמרו, והיא רשתה וישבתה ושמרתה לעשות. כל הישיבות שלך לא יהיו אלא בארץ ישראל, שכולם מצוות ישיבת ארץ ישראל, ככל התורה כולה. אז ארץ ישראל היא בשביל לזכות לקדושה, לקדושת ארץ ישראל, לעולם הבא. ואם תסלחו לי, נרוץ קצת קדימה, לא נהיה כל כך פרטיים. וכבר אנחנו מתחילים לקבל אוריינטציה שאנחנו לא נמצאים פה בבית מדרש שמתעסק פה עכשיו ברווחים אישיים, אפילו לא רוחניים. ופה מדובר על עם. אז תגיד, כן, לא שאני ארוויח לקיים מצווה ששקולה כמי מכל התורה כולה, אני ארוויח את העולם הבא שלי, זה באמת לא יפה במסגרת הזאת לדבר כך. אבל ארץ ישראל היא בשביל שנהיה בארץ ישראל, פה נוכל לפתח את תרבותנו, את זהותנו, את קיומנו הרוחני כאומה. אין תורה אלא תורת ארץ ישראל, וזהב הארץ היית טוב. אין אפשרות באמת להקים תורה שלא בארץ. במחשקים או שיבני כמתי עולם, זאת תלמודה של בבל. בזכות הקיום של תלמודה של בבל, ככה כתוב בסוף המסכת הראשונה של תלמוד הבבלי, זה מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. ומי שמרכז הכובד שלו הוא לא בשאיפה לציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, שיעלה להר, ינגנו בכינור, יבנו מזבח, יחדליו שם, אחיה ינגן בכינור, חנניה נגבל בכינור, ואחיה, לא יודע כמה יעשה, תקפירו כולכם ותאמרו, אין לכם חלק בלעי ישראל. זה בגלל שאין לכם קשר שאיפתי, תודעתי, לארץ ישראל. זה דברי התלמוד הבבלי. אז ארץ ישראל היא נצרכת בשביל התורה. אלה המצוות, חוקים ושבותים, אשר תשמרו לעשות בארץ. עכשיו, כבר בעשר פעמים, יש את הרעיון הזה, הוא כפול בפסוקי התורה. כל התורה כולה ניתנה בשביל קיימתה בארץ. תראה לזה, אתם בטוח שתשמור את התורה, תקבל שכר, מה השכר על שמירת התורה, תהיה בארץ. זה לא כמו שאפשר לחשוב, יש דברים לחשוב, שבשכר שתהיה בארץ, תוכל לקיים את התורה. זה נכון שיש פסוקים שאומרים, ונחילים ארצות עמים, בעבור ישירו חוקיו, תורתה ליצור. קרום לזה, תצליח תצטרך לפסוק, אבל רעיון מדויק. אפשר לפרש שנתן להם ארצות עמים בשביל שישמרו את התורה. אפשר גם לפרש את זה עבור. בעבור שישמרו את התורה נתן להם את הארץ. זאת אומרת, בזכות. קודם כל, הפירוש הנכון שארץ ישראל היא איננה אמצעי למטרה אפילו לא רוחנית. שלא לדבר שארץ ישראל איננה אמצעי למטרה רוחנית של אנשים פרטיים, לא זה הערך של הארץ, כדי שיזכו אנשים לעולם הבא, ואפילו לא כדי שיזכו למדרגה אולי יותר עליונה מעולם הבא, וזה לקיים מצווה. שמטרת קיום המצוות שלנו זה ערך עצמי, ומצוותיו חפץ מאוד ולא נסחר מצוותיו. אז ארץ ישראל לא ניתנה בשביל שנקיים מצווה שהיא שקולה כנגד כל התורה כולה. למרות שאתם ודאי לא מעלים על דעתכם שארץ ישראל לא נותנת את זה, ארץ ישראל ודאי נותנת את זה, אבל בינתיים ודאי שקולה כנגד כל התורה כולה. ארץ ישראל אפילו משמדת אותו, משמת את הפונקציה של התאגיד החברתי החומרי. אבל זה לא הערך של ארץ ישראל. אם ככה אתה מבין את הארץ, אתה לא מבין. ארץ ישראל היא אפילו לא בשביל המטרה הרוחנית של האומה כאומה. היא לא בשביל שתהיה פה את התרבות שלנו כעם. כי ארץ ישראל קשורה בקשר חיים עם האומה. משל למה הדבר קומי? כמו שאני אגיד, בן אדם, שמה אתה צריך את הגוף שלך? אנחנו אומרים, אני בעל את הגוף, לא אתה יכול ללכת. תשובה יותר פקחי. אם לא היה לי את הגוף, לא אתה יכול לראות. עוד יותר פקחי. אם לא היה לי את הגוף, לא הייתי יכול לדבר. אתה יודע מה? אם לא היה לי את הגוף, אפילו לא הייתי יכול לחשוב. אתה יודע מה? אם לא היה לי את הגוף, אפילו האישיות שלי לא הייתה יכולה להתבטא. זו תשובה טובה. בשביל מה אתה צריך את הגוף שלך? התשובה האחרונה היא, לא צריך את הגוף שלי. אני, זה הגוף שלי. זה ארץ ישראל. אין בשביל. זה עצמיות. זה עצם החיים. החיות שלנו, כיוון שהיא מופיעה, היא אחת עם הארץ. ואם אתה לא מבין את זה, אתה לומד לי. טוב, עצרנו פה להיום.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.